עמותת עטופים באהבה נוסדה כדי לתת ליתומי שבעה באוקטובר הזדמנות לחיות חיים מלאים ומיטביים ככל האפשר. עזרו לנו לצייר בשבילם עתיד טוב יותר. תרמו עכשיו באפליקציית ביט ובאתר עטופים באהבה.
6 בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
בוקר טוב לכם. כן, היה אכן יום קשה אתמול, כי הסיפורים שהובאו, אגב, לא רק בטלוויזיה, גם ברדיו, עדויות קוליות בלבד שנשמעו כמו, אין מה לעשות, כמו עדויות של יום השואה. זה היה פשוט יום שקשה, קשה לשאת אותו, קשה לעמוד בו. כן, אני לא הסיפור והמאזינים לא הסיפור. הסיפור הוא האנשים שעברו את הזוועה. ואתמול לא יכולנו שלא לפקוט יחד עם הניצולים והסיפורים שהם הבינו. המלחמה ממשיכה, אם מישהו מתבלבל, פנינו צפונה, אבל הבוקר הותר לפרסום של סמל ראשון נועם ישראל עבדו, נפל בקרב בצפון רצועת עזה. הוא בן 20, הוא מקדימה צורן, והוא היה לוחם בגדוד 17 בהכשרת מקים של חטיבת ביסלח, שרת כלוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני, זכרו ברוך. אנחנו כאן, רדיו תל אביב, 102 FM במרכז, ורדיו חיפה, 107.5. כל שאר התחנות גלי ישראל, רדיו 5, רדיו דרום, יותר ממוזמנים להמשיך להקשיב לנו. אנחנו יודעים שהם עושים את זה באמצעות האפליקציות השונות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. אתם יודעים שאני פה מקדש את השמירה, על שגרה, כי השגרה היא הדבר היחיד שיכול להחזיק אותנו. אז הנה סיפור. אחד הדברים שקשים להבנה לאנשים חילוניים זה את יכולת הקבלה של אנשים דתיים, אבל דתיים ממש, לא כאלה שמניחים כיפה על ראשה, להאמין שיש כל הזמן סביבם צדק אלוהי, וזה לא משנה מה קורה. הבנים שלהם נפגעים, האחים שלהם, ההורים שלהם, הם מאמינים שיש צדק אלוהי שאותו הם לא מבינים. מדי פעם מישהו מטיל ספק. יש סדרה של סיפורים על שמתחילים באיש נופל לבור. באמת. ילד נופל לבור, איש נופל לבור, איש הולך ברחוב נופל לבור. אני אספר אחד מהם שקשור למה שאמרתי. איש אחד, יום אחד הולך בשדה ונופל לבור עמוק, 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 איכשהו בוטק את עבריו, רואה שהוא לא נפגע, אבל הוא רואה שהוא לבד בחשיכה, ורק איזה עיגול של אור למעלה, למעלה. הצילו, הוא צועק, עזרה, יש כאן מישהו, הוא שואל, יש כאן מישהו? פתאום, נשמעת בת קול, ובת הקול אומרת לו, אני אלוהים, אני אעזור לך. תתחיל לטפס על הקיר התלול הזה, ואני אעזור לך לצאת מפה. והאיש מסתכל על הקיר החלק הזה, הבלתי אפשרי הזה, מרים את ראשו ואומר, יש כאן עוד מישהו! יש כאן עוד מישהו! זה הסיפור, והתחושה שלי אתמול, לחפש אם יש שם, יש עוד מישהו, עוד מישהו שיכול לעזור. בסוף ההבנה העמוקה שוב שלי, שרק אנחנו יכולים לעזור לנו במקרה הזה, מה לעשות. טוב, החידליק שלנו, שוב, במסגרת שמירת השגרה, אמרנו שכל השבוע החידליק יסוב סביב יישובי עוטף עזה, כך קראנו להם עד לא מזמן, יישובי הגבול הדרומי שלנו, והרי החידה, כן, שם של יישוב חבוי בחידה. הורה השקט והשלווה, או בני, אני חוזר. הורה השקט והשלווה. הור בני. את התשובות הם שולחים ל-0552-102-102. 0552-102-102. והפרס הוא כרטיסים לאחת מההופעות בפסטיבל אושפיזין. לשמונה ימים מוזיקליים, יערכו שם רשימה של אומנים עשירה, חברים שנטשה וחיים משה וירדנה ארזי, ועוד. זה קורה בכל המועד סוכות באשדוד. הורי השקט והשלווה, הור בני. 0552-102-102. בואו שוב נעבור כדרכנו לעיתונות. נזכיר שאנחנו ביום ה-368 למלחמה ולשבי של החטופים. לא יומן. המהירות שבה לחלק מאיתנו הזמן עבר, והאיטיות הבלתי אפשרית לאחרים שיושבים באפלה במנהרות, מבקשים אישור לנשום, מבקשים אישור ללכת לשירותים, עוברים התעללות נפשית ופיזית. טוב, בוא נעבור לעיתונים, נתחיל עם ידיעות אחרונות. ידיעות אחרונות בכותרת, גיבורי נחל עוז במעוז חיזבאללה. יואב זטון יוצא עם לוחמי גדוד 13 של גולני, שמתארים ממחבלים את העיירה מרון הרס, ואלוף פיקוד הצפון בהבטחה לתושבים, תתכוננו, אתם חוזרים הביתה, תתכוננו, חוזרים הביתה. אבל אני חושב על הלוחמים, אתם יודעים, זה לא פשוט, הייתי שם, זה לא פשוט, אחרי שאתה נמצא בסדרה של קרבות עוצמתיים מאוד בעזה, לך שכח ממה שהיה עד עכשיו, זה הרגע, עוברים צפונה, פה יש את אנשי חיזבאללה, הם לוחמים יותר טובים, מצוידים יותר טוב, ועכשיו זה הזמן. אז לוחמי גדוד 13 שגולנו סיימו לפני שבוע, 8 חודשים את הסכלים של קרב הגנה בגבול הצפון, ועכשיו הם מתארים ומחבלים את הכפר העוין מרון הרס, שהוא, אני זוכרים אותו במלחמת לבנון השנייה, הפך שם לסמל, איים ישירות על אביבים ואירון. נחזיר את ילדי אירון לגן שלהם שבו אנחנו ישנים לאחרונה, כך אומרים קציני הפלוגה המסייעת. והציורים של הילדים על הקירות מזכירים לנו כל בוקר בשביל מה אנחנו כאן. ביום השנה לטבח, 7 באוקטובר, 100 מטוסים תקפו מטרות חיזבאללה. חמאס ביצע ירי למרכז הארץ. שוב הניסיון לפגוע בבסיס 8200. שתי נשים נפגעו קל בכפר חבד. מערכת חץ הרתה טיל ששוגר מתימן. זוכרים את כולם, זו הכותרת כאן הגדולה בעמוד הראשון של ידיעות, את הגיבורות והגיבורים, את הנופלים והנרצחים, וגם את 101 החטופים, כשמשפחת השכול מתרחבת מיום ליום. ישראל ציינה אתמול שנה לטבח של השבעה באוקטובר. יש שני טקסים שנערכו אתמול, הטקס של העם, ככה הוא מכונה פה בידיעות אחרונות, הטקס שנקרא הטקס הלאומי, והטקס הממלכתי בניצוחה של מירי רגב. שניהם כנראה, אני ראיתי רק אחד, אבל שניהם כנראה היו מרגשים מאוד. ואי אפשר היה לשבת בלי לדמוע ובלי להבין עוד פרק ועוד רגע ועוד חלק בטרגדיה הנוראית של היום המקולל והארור הזה. בן דרור ימיני כותב, ישראל חייבת להשתגע. העולם החופשי שבוי בידי תעשיית שקרים שבה ציר הרשע שקופה הרס, טרור וחורבן הוא הצודק, וישראל היא הבעיה. לא עוד, אנחנו מגיעים לרגע אחר, משום משום ששום פגיעה בחמאס ובחיזבאללה לא תעזור ללא פגיעה באיראן, ראש הנחש. הטירוף הזה חייב להסתיים, משום שעשרות מיליונים, בתוכם 6 מיליון יהודים, כבר שילמו מחיר יקר על הטירוף של הרוע המוחלט. אבל הוא לא יסתיים אם ישראל תמשיך לשחק לפי הכללים. עכשיו יש קרב על הנרטיב, ויולי סקר כותב, השם האמיתי של המלחמה. ביום השנה לטבח העלה ראש הממשלה בנימין נתניהו בקשה בפני הנוכחים בישיבת הממשלה המיוחדת לשנות את שם המערכה שבה מצויה ישראל זה 368 ימים למלחמת התקומה. מה יש לומר? ראוי באמת שנחליף את חרבות ברזל המשונה שם שהוא כנראה שניסוי כושל במודל בינה מלאכותית של 8200, שלמישהו היה מאוד דחוף להכריז עליו בהבילות כבר בשעותיה הראשונות של היום, הבוקר הנורא הזה, כשהצבא עוד כיוון את הווייז לברי, ובכל זאת משהו מגרד איכשהו, ואולי זו סתם השלכה קלאסית, מגנבת התחושה שלא עוצמתה הגולמית של המילה תקומה, ואף לא האיכות המצלולית שלה מנחים את מי שנחוש להעניק למלחמה שם חדש. הבעיה היא, אני פה עושה דילוג אכזרי, זה לא שהשנה האחרונה לא נסעה עם האלמנטים של גבורה אנושית ותושייה מעוררת השתאות, היא כן, כן, והרבה הרבה מהם ובכל שכבות החברה. אבל השם החדש לא נועד להנציח את אלה, הוא נועד לטשטש, הוא נועד למחוק, הוא נועד לקבע בתודעה את הרעיון שאין אחריות, אין אשמה, אין על מי לכעוס, אין מה לתחקר, כל מה שהיה, אם היה, הוא נזק משני. מי שהוביל את ישראל אל המלחמה הזאת, הוא נושא בשורת התקומה, ומי שיוצאים נגדו או מעיזים לשאול שאלות או לזעוק זעקה, הם בכלל לא נגדו, הם נגד התקומה. מלחמות ישראל, מסיים יולי סקר, הגדולות מקבלות את שמן בדיעבד. יש שם אחד שמכיל בתוכו את סיפור המלחמה הזאת. 3 מילים שמציפות בפשטות מזוקקת את כל היבטיו, של האירוע המורכב הזה שאנחנו חיים. השם האמיתי של המלחמה הזאת, מלחמת 7 באוקטובר. יובל קרני כותב על התקסים, התחושה הייתה שאי אפשר להישאר אדישים אתמול מול טקס הזיכרון הלאומי של משפחות החטופים ומשפחות השכול. האירוע הכי ישראלי שיש, ששילב טקסטים מצמררים, מונולוגים קורא לב, ושירה נוגה ומרגשת. אבל מסתבר שדווקא אפשר, ערוץ התעמולה 14, הזכיר לנו שוב שהסטנדרטים העיתונאים היחידים שלו, הם ציות ונאמנות. יש לי הצעה לערוץ 14. אתם באמת תופסים תאוצה, ואתם צריכים להבין שכדי לגייס אנשים, ליצור אמון, אתם מוכרחים להביא מנעד רחב יותר. אתם לא יכולים להישאר לנצח. זה לא יעבוד הרבה זמן מה שאתם עושים עכשיו. מה היה קורה אם הייתם משדרים, כמו שעשו כל הערוצים במדינת ישראל, כל הערוצים, כולל ערוצים שבדרך כלל משמשים למטרות אחרות ולא לתוכניות בידוך, כולם שידרו את שני הטקסים האחד אחרי השני. מה היה קורה לכם? הייתם מגלים למשל שגם בטקס הראשון, הטקס שהוא לא בניצוחה של מירי רגב, יש איזה סיפור על אחדות ומשתתים בו אנשים דתיים ונשים דתיות ורבנים וחילונים ואנשים מכל, באמת מכל קצוות הארץ. זה היה גם בטקס הראשון. לא היה קורה לכם כלום, ממש, ממש לא היה קורה לכם כלום. טוב, אנחנו אולי נשוב אחר כך לידיעות אחרונות, אבל בואו נעבור בינתיים לישראל היום. בישראל היום שער מרגש עם תמונות, עם קלוזאפים של אנשים מתוך הטקסים, בהתקדש יום, בקיבוצי העוטף, בסדרות בירושלים, בתל אביב, בחניון רעים, קהילות ישראל ציינו את יום השנה הראשון ל-7 באוקטובר ולמלחמות חרבות ברזל, כל אחת בדרכה. בתקווה שבשנה הבאה עם ישראל יתאחד סביב טקס מרכזי אחד. וגם כאן קריאתו של אלוף פיקוד הצפון לראשי הרשויות, הערכו לחזור הביתה לאחר סוכות. הערכה היא שמדובר בחזרת התושבים שמתגורים ביישובים המרוחקים מהגדר. היישוב שלום יוכרז כשטח צבאי סגור. מחבלים ניסו לחדור לישראל. חיפה נכנסה למעגל הנפילות. כן, יש פה סדרה של תמונות שמטעמו של הממד הזה שבו אנחנו משדרים, אנחנו לא ניכנס לזה. שדרות גם היא התייחדה עם זכר נופליה. הנשיא הרצוג חנך את גן הגבורה והזיכרון. האדמה הזאת קודשה בדם יקיריכם. מתוך ההרס והכאב נבנה את העיר. אנחנו עוד נוסיף ונבנה, אמר הרצוג, ונקבע מזוזות ונקצור ברינה את שזרנו בדמעה. עדי רובינשטיין כותב, בטנק או בטקס, לאחדות אין חוקים. שנה אחרי השבעה באוקטובר, הטקסים המגוונים משקפים את עוצמת הדמוקרטיה והיכולת שלה להכיל נרטיבים שונים. נרטיב אחד נידון לכישלון. אם העדפתם טקס אחד על הטקס האחר, אין לאף אחד זכות לשפוט אתכם או לקבוע אם הדבר נכון או לא. טקס ממלכתי הוא הכרח. הצפייה בו היא רשות. המונים נערו כדי לזכור ולהתאחד עם הכאב, אבל גם שנה אחרי, כותב חנן גרינוואד, הזוועה ניכרת ביישובי העוטף, חורי כליים בקירות, שבילים מחורצים מהטנקים, צעצועים בין ההריסות. החיים שלי נגמרו, אמרה האם השקולה, ובניר עוז עדיין זוכרים ביום היום ההוא, איש לא בא. איש לא בא לקריאות העזרה של ניר עוז, שכחו אותנו. הם אומרים, ובצדק, כשהגיעו היה מאוחר מדי. לא היה אף מחבל כשהגיע עזרה לניר עוז. האויב המרושע רצח בזז, רמס, אין מילה אחת שתתאר את השואה הזאת. 99% גן עדן, ואף לא 10% גן עדן. כן, אלה הם הדברים. נזכיר שוב את החידליק שלנו, שכמו שהסברתי לכם כל השבוע, אנחנו, התשובות הם יישובים, יישובים מהעוטף, היישובים הקרובים לגבול, הרחוקים יותר מהגבול, והנה התשובות שלכם, היכן הם? יובל בן אליעזר מתחמש צפון, יאל סקוי, באר שבע, יצחק, תמר דגן, ריקי נישינסקי מכפר יונה, ג'ורג' ברייטמן מחיפה, סימה אליהו, מה שלומך? מזמן לא היית אצלי. מבאר שבע, סימה אליהו. אסתר כהן מראש העין, תמי קרמלי מחיפה, שושי זיניוק מחיפה, אופר דואק, גם הוא מחיפה, לייבוויץ' גרנק ממיתר, הניה מרמת גן, חנה בן צור מנשר, עירית אנג'ל מראשון לציון, מר זילברמן מאשדוד, רחל גיאן, באר שבע. אבי, חזרו לשדר אותנו בדרום, או שהם כולם שומעים אותנו באפליקציה? באפליקציה, כן. יש לנו המון מהדרום. שמוליק ברגר, חיפה, עדי קרן מגיטה, נסתפק בזה כי כבר 6:24. יש פרסומות היום? יש פרסומות. אתם רואים, שגרה זו שגרה, למרות הכל.
שש בבוקר, פותחים את היום עם דליק ווליניץ.
בוקר טוב לכם, עכשיו 6:27. אנחנו כאן, רדיו תל אביב, רדיו חיפה, ושמחים שאתם איתנו. החידליק שלנו היום, הורה השקט והשלווה, הוא בני. הורה, הורי השקט והשלווה, הו בני, אנחנו מחפשים שם של יישוב בעוטף, בגזרה הקרובה, רחוקה יותר מהגבול, אבל זו החידה. את התשובות הם שולחים במסרונים, אתם יודעים, ב-SMS'ים, ל-0552-102-102, 0552-102-102. הורי השקט והשלווה, הו בני. אנחנו עוברים להתבונן בעיתון הארץ. הכותרת כאן, התמרון בלבנון מתרחב לעוד כפרים עם הצטרפות של אוגדה שלישית. שני חיילים נהרגו מפגיעת פצמרים בגבול הצפון. צהל הכריז על יישובים בגליל המערבי, שטח צבאי סגור. חמאס שיגר מהרצועה 14 רקטות לעוטף ולמרכז הארץ. שני ליטמן כותבת, בלי פוליטיקאים, טקס המשפחות נתן תקווה. הטקס נערך עם קהל מצומצם בשל המלחמה, אבל התחושה הייתה שכל אזרחי ישראל נוכחים. העצב היה אינסופי, כבד, לפרקים כבד מנסו. אפילו צלמי העיתונים הקשוחים ביותר נמסו מדמעות. הסיפורים קורעי הלב של הניצולים והמשפחות השכולות והשירים שנבחרו בדיוק רב, וביצעו אותם במופתיות טובי הזמרות והזמרים, בהם יהודה פוליקר ומירי מסיקה וקרן פלס, ואגם בוחבוט ולרי חמתי ומרגלית צנעני ובועז שרבי ושולי רנד ועדן חסון ושלמה ארצי, עם המעולים שבנגנים, לא השאירו מקום לנשימה. ואולם היה אפשר למצוא גם תקווה בטקס. יש פה ציטוט של יונתן שמריז שאמר, אני מאמין שמתוך ההריסות והחורבן, מתוך התופת, קם כאן דור חדש. דור שמאמין בנו בחברה הישראלית המאוחדת והמתוקנת. דור שמאמין ברוח הישראלית. דור שיבנה כאן מדינה טובה יותר, מדינה שנשענת על ערבות הדדית. צבי בראל מזהיר שעברת האחריות לסיוע ברצועה לצהל תגשים את חזון סמוטריץ' לכיבוש עזה. הגר שיזף, המסיק בגדה החל והפלסטינים חוששים שגם השנה ימנעו מהם לגשת לאדמותיהם. חוקרים שגילו את המיקרו-RNA זכו בפרס נובל לרפואה. מדובר בפרופסורים ויקטור אמברוס וגרי רובקון, הם הזוכים בפרס לפרס נובל לרפואה. למיקרו-RNA תפקיד מכריע בבקרה על ביטוי גנים. הם גילו את המולקולות הללו כבר ב-1993. וזאת תגלית שהיא מהווה תשתית למחקר ולפיתוח של שיטות ואבחון ואסטרטגיות טיפול חדשות למגוון מחלות. עד כאן עיתון הארץ. בואו נשמע את עברי לידר. הוא השמע את זה גם אתמול, נדמה לי. זכיתי לאהוב.
כשהשמש נמחקת בשמיים והלב מטפטף לי דרך העיניים אני זוכר שיש ידיים שרוצות אותי קרוב אני יודע שזכיתי לאהוב כשהרוח אחרי הצהריים היא מפזרת את ענפים קטנים ובינתיים זה נעים. אז אני זוכר שיש עיניים שרואות אותי קרוב, ואני יודע שזכיתי לאהוב. אני יודע שזכיתי
זכיתי לאהוב. טוב, בואו נעבור רגע על המבזקים. הזכרנו כבר שמפקד פיקוד הצפון אומר שהחזרה לבתים תוך חודש בצפון, הוא מתכוון ליישובים שהם לא יישובי קו האימות הראשון, אלא פנימיים יותר. מזג אוויר אתם רוצים? תהיה עלייה קלה בטמפרטורות היום. נתניהו בטקס הממלכתי אמש, כל מפגש אומרים לי ולרעייתי לא להפסיק את המערכה. טקס זיכרון באום, למרות הגינויים, ישראל תשיג את מטרותיה. כך מזכ"ל האום, גוטרש, שהוכרז כאישיות בלתי רצויה בישראל, לא הוזמן לטקס, הוא נוכח שם, הטקס נערך בנוכחות שגרירים מהעולם ומשפחות חטופים. הוא פרסם הודעה משלו, גינה את החמאס, ואמר, זוכרים את כל מי שנרצח באכזריות. שגרירת ארצות הברית, חייבים לעמוד על כך שתהיה הפסקת אש כדי לקטוע את המשך הצער. בואו נשוב למבזקים. הלך לעולמו אלחנן טננבום, זוכרים טננבום? הוא שב בעסקת שבועים לאחר בגידה ואיזשהו שיתוף פעולה תמורת כסף, הוא הוחזר לישראל, סגן אלוף בצהל, או אלוף משנה, לא זוכר את דרגתו, שסיים כנהג מונית. טקס זיכרון, ואין לי שום דבר נגד נהגי מוניות, טקס זיכרון באום, אמרנו, אלפי עולי רגל שהיו באומן, תקועים בדרך לישראל, מדברים על כאוס מטורף. אבל לפעמים כל פעם, בראש השנה אמרתי, השנה הם לא יצליחו להגיע, אבל הרצון הזה להיות שם ולעבור את החוויה הרוחנית הזאת שמעניק קברו של רבי נחמן מברסלב והציון, הם כל כך מפתות שהם איכשהו הם צריכים להגיע, רק שהדרך חזרה היא כנראה תהיה פעם מאוד קשה. בואו נסתפק בדברים האלה ועכשיו.
שש בבוקר עם דלי קבוליניץ, עצה אחת ביום.
טוב, עצה שקיבלתי דרך הרשת באנגלית, באנגלית זה נשמע Don't offer a lecture to a person who needs a hug. זאת אומרת שמישהו מולך מתלונן, אל תיתן לו עכשיו שיעורים והצעות ונזיפות וכן הלאה, פשוט תן לו חיבוק. כולנו זקוקים לחיבוק.
עצה אחת ביום.
טוב, בוא ניקח חיבוק בכיוון אחר לגמרי, במסגרת שמירת השגרה. אנחנו שווים אל אורי תלשיר, אורי עיתונאי הארץ, במחברי הספר ואל תשכח לקחת את הכדור שלך, שמציג את הממד הפסיכולוגי של הספורטאים. אורי, אתה איתי?
בוודאי, בוקר טוב.
אז איך אתה היום פותח את הפינה שלך?
אני חשבתי לעצמי איזה חיבוק אני צריך ביום כזה.
כן.
וחשבתי על מה הכי התחשק לי שנדבר, וראיתי שאחד השחקנים שהשרו עליי ועל כל כך הרבה אנשים את ההשראה והחוויה והזיכרונות, אנדריאס איניאסטה, פרש אתמול בכדורגל בגיל סופית, פרש בכדורגל בגיל 40.
זקנה מופלגת, זה כל פעם שאומרים בגיל 40, בעיניי זה, אתה יודע, זה עובר. וגיל 40 זה כבר קשישות מופלגת.
בקריירה מקצועית, זה כל פעם מפתיע, אנחנו מדברים על זה לא מעט בפינה שלנו.
בן כמה אתה, אורי?
38.
אוקיי, עוד שנתיים אני נותן לך.
עוד שנתיים אני פורש. אז אנדריאס איניאסטה באמת, יש פה כל כך הרבה בדמות שלו. קודם כל, להרבה אנשים הוא נראה קצת, אמרת, נהג מונית ישראלי. או משהו כזה, נראה כל כך רגיל, נראה חבר מהמילואים, הוא לא נראה איזה ספר עם ריבועים בבטן או איזה בלורית, טיפוס מאוד צנוע, רזה, ובתוך הדבר הזה גלום אחד השחקנים הכי יצירתיים ומוכשרים ווינרים, ואפילו רצחניים כשצריך בהיסטוריה, בנבחרת ספרד.
גם התפקיד שלו בכדורגל מתאים לתיאור שלו, הוא היה קשר, הוא היה גורם מחבר שם בתוך הקבוצה.
קשר יצירתי בדור הזהב של ברצלונה, והרבה פעמים אהבו לדבר על לאו מסי ועל ניימר ועל כל הכוכבים הססגוניים, אבל הוא היה שם תמיד וחיבר אותם, מהנדס, ארכיטקט. זה באמת מעניין, אני חושב שהרבה שחקנים פורשים, והפרישה שלו הייתה איזה מין משהו שכולם רצו לחזור רגע, פחות אני, לתחושה הזאת של מה הוא נתן לנו. אני זוכר שהייתי עם אבא שלי בפעם הראשונה במשחק בחול, והיינו בקמפ נו בברצלונה, וזה היה, ואתה רוצה לזכור את הרגעים האלה, אתה רוצה לזכור את הרגעים שבהם בסך הכל רצית לראות את ברצלונה בכדורגל, במשחק, ולהיות חלק מהדבר הזה, ולא להיות חלק מדברים חצובים שחווינו אתמול. אז דווקא ביום הזה, כמו שאתה אומר, את החיבוק הזה אני הייתי רוצה לקבל מאיניאסטה ומהתחושה הזאת שהוא השראה עלינו, וכמובן שאי אפשר להתעלם ממה שיקרה פה בהמשך. הספורט הישראלי כולו מושפע מהמצב, בטח ובהקשר הזה שאין קהל עכשיו במשחקים.
כן.
אנחנו במין ימי קורונה כאלה, דמויי קורונה עם עם סטדיונים הריקים, והפעם גם החששות מטילים, לא רק החששות מהידבקות. אבל זה הדבר האופטימי שאני הייתי רוצה לחשוב עליו בבוקר הזה.
אורי, תלשיר, ביחד תנצח, גם בספורט.
אם נהיה עם איניאסטה שלושתי, אני אתה ואיניאסטה ביחד, אז בטוח
נצח. אין. תודה אורי, תודה.
יום טוב.
שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
שוב בוקר טוב לכם, אנחנו כאן רדיו תל אביב, רדיו חיפה, ושמחים שאתם איתנו. אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם דורית טאו. דורית, את איתי?
כן, אני איתך, בוקר אור.
בוקר אור. אנחנו, את משורדות הנובה, וספרי לנו בת כמה את?
אני בת 46.
ואת מגיעה לנובה בגיל, זה כמו שדיברנו קודם מהספורטאים, של פרישה בגיל 40, אבל 46 בנובה היית שם מהמבוגרות.
כן, אכן.
למה
את מגיעה? באתי לחגוג בעצם את החופש, את החיים, לשמוח.
ואת
מצאת? אבל את האמת חיכיתי שתהיה כזאת מסיבה עם שמירה וגדולה, שאני ארגיש בטוח שלא תגיע משטרה, שזה לא יהיה משהו מחתרתי, וזה מה שקיבלתי.
ואז בתוך השמחה והריקודים, איך את מתחילה להבין שמשהו קורה? אני מבין שקודם הטילים.
כן, אכן, קודם הטילים בעצם, ואני נעריינית, אז זה לא ריגש אותי או הרתיע, כזה אפילו השתעשעתי עם המצלמה וצילמתי, וחשבתי שעוד, ואתה יודע, אולי 5-6 בומים זה יעבור, אבל בעצם זה המשיך, וזה גם הגיע מכל מיני כיוונים, ולא רק מכיוון אחד, כמו שאני מכירה. וכן הלאה. מה תרצה עוד לדעת?
באיזה שלב את מזהה שמדובר גם במשהו רחב יותר, לא רק בגלל הנפילה של הטילים, אלא שיש שם מחבלים?
את האמת אני יכולה להגיד לך שמאותו הרגע בעצם קצת ההבנה לא עובדת, כי אני במצב הישרדותי ופניקה, אבל ברגע שיצאנו מהחניון של המסיבה, פנינו שמאלה לצאת בעצם כיוון צפונה, ונתקלנו אחרי כמה מטרים במחבלים בצומת הראשונה. אבל הבנה לבוא ולהבין שיש פה חדירת מחבלים והולך להיות מה שיהיה, לא. פשוט נפגשנו עם מחבלים, שירו לכל עבר, וזה היה מזעזע, כי זה רעש של בעצם יריות בלי הפסקה, וזה לא הגיוני לצבא שלנו, ואני רואה בעצם מישהו עם חלק מהבגדים ירוקים, וזה כמו מדהים, ולא הגיוני, ומשהו לא הגיוני, ואנחנו חוטפים.
זאת אומרת, זה שלב שאת חושבת שאולי זה, את חושבת שאולי זה חיילים שלנו.
כן, בהתחלה אתה יודע, אתה רואה ירוק, אתה רואה חיילים, אתה רואה נשק, אתה בחיים לא חושב כזה מעשה, אבל בעצם אני מסתכלת מסביב, ואני רואה אופניים שרועות, ואני רואה טרקטורון, ואני רואה אופנוע זרוק, ואני רואה את האוטו הגדול שלהם, וכן הלאה, ולאט לאט כאילו התמונה מתבהרת, אבל היא בעצם לא לאט לאט, זה בעשירית השנייה יורים עלינו, אנחנו הרכב החמישי מרגישים שנפגענו באוטו, אבל בעצם זה האוטו לפנינו, מפרססים, והתחלנו לברוח בעצם לכיוון הפקק, אנחנו היינו בין הראשונים, ורצינו לנסוע דרומה, כי הורים עלינו, אז בעצם מישהו שם צעק שדרומה גם יש איזושהי התקלות, ולאט לאט אנחנו מבינים שהמצב מחמיר, כי בעצם גם הבומים לא מפסיקים, וגם יש לנו התקלות, ואנחנו מתחילים לשמוע עוד רעשים בעצם, עוד התרחשויות, לכיוון המסיבה. אני בשלב הזה פשוט אומרת, אם יפול פה טיל בפקק, לא יודעת מה, 200 רכבים האלה שאנחנו נמצאים, אנחנו נשרף כולנו, כאילו, אין לי מה להיות פה. אז בעצם נטשתי את האוטו והתחלתי לרוץ לשדות. החברות שהיו איתי הצטרפו אליי, ובעצם זוג שהיה איתנו נשאר ברחבת המסיבה, ולצערי הרב הוא נרצח, אנטון זכרונו לברכה.
יש לנו תמונות תמיד של הקבוצה הענקית שרצה, ובאותה עת נורא, את חלק מהקבוצה הזאת, את רצה עם קבוצה גדולה של אנשים, כשהמחבלים יורים עליכם?
כן, התמונה הגדולה הזאת שכולם רואים, אני ממש הייתי ליד זה, אני הייתי הרכב השלישי מליד כל הרכבים שזזים כזה, וכן, ואנחנו רצנו ככה בשדות. ומי שעצר, לא כאן.
איך ניצלת?
פשוט רצתי כמו מטורפת, ומשהו בי אמר שאני כאן לא ימות, ולא היום. וראיתי את הבן שלי במוח שלי ואת אמא שלי, את אבא שלי שבזמנו עוד היה חי, ופשוט רצתי לחיים.
נזכיר, את רווקה עם ילד שמחכה בבית.
כן, אמת.
טוב, אנחנו בעצם במפגש הזה רוצים לדבר על התוצאות של הסיפור הזה ואיך הן מלוות אותך מאז.
אין לילה, אין תיאבון, אין חשק, אין רצון. זה הימים הרגילים, ומשם אני מתחילה, מהמקום הזה, אני מתחילה כל בוקר לטפס למעלה ולנסות להיות חיובית או לנסות לעזור לאנשים בקהילה, או לחשוב מתי אני יכולה לפגוש את הבן שלי, מתי המצב שלי יותר טוב, כדי שאני אוכל בעצם להיחשף אליו בלי שאני ארוס את זה.
לפגוש את הבן, אמרת לפגוש את הבן כי העברת אותו עכשיו זמנית לחיות עם העם.
אביב, כן. נכון, נכון, כי כן, אני לא חושבת שכדאי לו, או הוא צריך לחוות את הדבר הזה. אני לא אותו בן אדם, אני לא חי חיים רגילים, פשוטים. בוא נגיד שבקיץ הזה לא הלכתי בקפקפים מעולם.
להיות מוכנה לרוץ? למה לא הלכת בקפקפים?
להיות מוכנה לברוח, לרוץ, כן, בהחלט, בהחלט. הייתי מסתובבת בהתחלה עם... זה לא חוקי וזה אסור, אבל באמת באמת שבהתחלה הייתי מסתובבת עם עלה מתקפלת מרוב פחד. ואני לא כזה בן אדם, אני בן אדם שהייתי מאבטחת, אני בן אדם מאוד מאוד משרה ביטחון ובעל, לא יודעת, רקע, ווואלה, איבדתי את הביטחון ממש בכל המובנים.
איך את מטפלת בעצמך?
ברוך השם, יש את חוסן, נטל, לב בטוח, שחובקים, יש את קהילת נובה, את עמותת קהילת נובה, יש את רייב, יש כל כך הרבה מעגלים שעוזרים ותומכים. אני מקבל טיפול, גם פסיכולוגי, גם פסיכיאטרי, מאוד טוב, לבבי ותומך. שבט הקהילה מאוד עוזר, למדתי חונכות, אז בעצם אנחנו בתוך איזושהי שרשרת של לעזור לכאלה שפחות מחוזקים. זה נותן לי תקווה, זה נותן לי רצון, בעצם איזושהי משמעות מעבר לכל הדכדוך הנוראי הזה.
היו לך עד השבעה באוקטובר שני עסקים עצמאיים, את הצלחת לשוב אליהם?
ממש לא, קרוב אפילו. הייתי מעשה ומורה לשחייה, שתי דברים מאוד מאוד אהובים עליי, חלק מהחיים שלי, ואני מנסה לחזור לעיסוי ואני לא מצליחה, אני מקבלת התקפי חרדה בחדר, דחק, לחץ. אם לקוח שלי שואל אותי שאלה פשוטה, אני עלולה להתקיף בדיבור. בצורה לא נאותה, זה לא מתאים לעצם מי שאני הייתי בכל מקרה.
אנשים לא מבינים שאת חלק מהפצועים, הפצועים קשה מהיום הזה.
נכון, נכון. אבל אני אנסה לחזור לחכות ואני אנסה לחזור לחייך, ואני כל יום מתפלל לקבל כוח לכל המשפחות ושהחטופים אמן אמן ויחזרו אלינו. וזה המטרות, זה השאיפות.
תקשיבי, אני קודם בעצה, נתתי עצה שבמקום להטיף וללמד, לחבק, אז אני מחבק אותך מפה, ואומר לך שאת נשמעת, את נשמעת בסדר. את נשמעת חזקה, את נכנסת לתיאורים, היית שם הרגע, בשיח שלנו, היית שם רגע ויצאת משם, ואני משוכנע שבעיקר מה שירשים אותי זה שאת דואגת כבר גם לאחרים, שזה חלק גדול מהתקומה היום. משתמשים הרבה בתקומה.
זה חלק גדול מההחלמה, ואני פה בנהריה תוך כדי פיצוצים, אז בעצם אני לא יודעת לאן לעבור קודם, אז כן, אני עובדת על זה, לחזור מהר, זה מאוד מפחיד אותי הניתוקים. זה עוד משהו מאוד מאוד לא נורמלי. נורמלי לדחק, לא נורמלי למה שהייתי. אז אני יודעת שאני אהיה משהו אחר, ולא מה שהייתי. בסופו של דבר, בסופו של התהליך הטיפולי המדהים שאני עוברת, אבל זה לא קל.
רקדת מאז?
כן, בטח, בטח. ביער הסודי רקדתי, התחלתי שם, והמשכתי, כן, אני לא יכולה לרקוד במקומות סגורים, אבל כן, עובדת על זה כל פעם. עם מקסימום, אני יושבת במסיבה ורוקדת עם הידיים, מנסה.
דורית טאו, שורדת הנובה, תרקדי את החיים, שובי אליהם.
תודה רבה, דליק.
להתראות.
ביי, תודה רבה.
לילה טוב לכל המחכות, לאור ירח. חלומות טובים ולא לדאוג, זה יבוא. היין משקר לי, עושה לי לכבוד. ושוב לא היית בדלת, ושוב התארגנתי שעות.
נרקיס, תסלח לנו, כי אנחנו בסיומה של התוכנית. מזכיר שהחידליק שלנו היה הורי השקט והשלווה, הור בני, והתשובה היא אב שלום, אב שלום, הור בני אב שלום. אורית בונה מאלון הגליל, היא זוכה בכרטיסים לאחת ההופעות בפסטיבל אושפיזין, יש שם המון אומנים, החברים של נטשה וחיים משה וירדנה ארזי ואור, זה קורה בכל המועד סוכות באשדוד. נודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לאורך המפיק שלנו אבי בליקי, לאיתן בקמן בלכטר כאן ברדיו תל אביב, ליקיר דניאל ברדיו חיפה, ולכם שבחרתם להיות איתנו. שלום שלום ושוב שלום.